שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני חומש חדש, חומש ויקרא, פרשת ויקרא, חומש של עבודת הקורבנות, עבודת השם, ויש לנו פסוק מאוד מיוחד פה, ממש די בתחילת הפרשה, קראתי לשיעור ושמח את ידו, העניין של סמיכת ידי הבעלים על הקורבן, מה העניין בסמיכה הזאת, ננסה היום קצת להבין קצת בעניין. אז אומר הפסוק פה, תראו מקור א' ויקרא א', אם עולה קורבנו, וכולי, ושמח ידו על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו. פה משמע שכביכול, השמיכה של הבעלים על הקורבן היא זו שמחפרת עליו. בהמשך נראה שזה לא בדיוק פשוט. נמשיך הלאה, אומר הרמב"ן, ושמח ידו, אומר הרמב"ן בשתי ידיו, כתוב ידו, אבל זה בשתי ידיו, ובשעיר המשתלח מפורש, שמה בשעיר המשתלח כתוב, ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר, אומר הרמב"ן, רגע, אז אם סמיכה היא בשתי ידיים, ולא ידעתי אם כן למה כתב בכל שאר הסמיכות את ידו, למה כותב את ידו כל הזמן? בשעיר כתבת את שתי ידיו, למדנו שהסמיכה היא בשתי ידיים, אז למה אתה פה כותב לי ושמח את ידו? תכתוב גם פה את ידיו. ואולי אומר הרמב"ן, להוציא ממנו את ידו הזה, מה שדרשו במנחות צדיקים אל עמוד ב', ידו ולא יד שלוחו. כלומר, יש דברים, לכאורה, אתם יודעים ששליח הוא נחשב יד האריכתא של השולח, כן? השולח, כאילו השליח הוא ידו הארוכה. אז אם אתה צריך יד, נו, בדיוק שלח שליח. לא, 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 לא. זה מצווה שבגופו, כמו תפילין, אדם יכול לשלוח שליח להניח תפילין במקומו? לא יכול, למה? המצווה צריכה להתבצע בגופו שלו. לפי זה, סמיכה שסומך הבעלים על הקורבן היא מצווה שבגופו של האדם. האדם צריך להיות שם נוכח הוא עצמו. אי אפשר לעשות את זה על ידי שליח. למה? מה יש? צריך לסמוך. ישלח שליח. אומר אי אפשר. ולכן אולי כתב ידו, להגיד ידו שלו ולא יד שלוחו, אומר הרמב"ן, שאף על פי ששלוחו כמותו בשאר המקומות, לא נדון כן בסמיכה. סמיכה שהבעלים סומך על הקורבן צריכה להיות בידו שלו. אז בכלל, מה זה הסמיכה הזאת? מה זה הסמיכה? צריך לסמוך. מה, הוא עכשיו נותן לו, סומך אותו לרבנות משהו? מה זה הסמיכה הזאת? מה, שמה הסמיכה? אומר חזקוני, כך מנהג בני אדם. כשרוצים להתחיל ולהתעסק בשום מעשה, היו מזמינים עצמם לעשותו בעניין הנחת יד עליו. כלומר, זה מעין, אתם יודעים מה, לשם ייחוד כזה, כן? התכוונות למצווה, רוצים להתחיל דבר, מניחים יד, מתחילים. אז אומר, סמיכה זה כמו זה, טוב. האלצ'יך לוקח אותנו למקום קצת יותר עמוק, כי אם זה רק בשביל איזה לשם ייחוד, בסדר, אפשר לשלוח שליח, הרבה דברים אפשר לעשות על ידי שליח, למה את זה לא? אומר האלצ'יך הקדוש, כאשר יסמוך אחותה את ידיו על ראש קורבנו, וישוב אל השם מליבו ויתוודה עוונו, אז בסמיכתו, כי הרי כשהוא סומך את ידיו על הקורבן, הוא גם יתוודה על חטאיו, יסיר, אומר האלצ'יך, יסיר ויפשיט מאיתו חלאת טומאת חטאתו אשר חטא. והכוח התמה אשר ברא, כאילו בעבירה שהוא עשה, יסור ממנו ויתלבש בבעל חי ההוא. כלומר, כשהוא סומך ידו, הוא מעביר כאילו את הלא טוב שנדבק בו כתוצאה מהעבירה, וזה עובר לבעל חי. ועל כן הצטבנו מיד תכף לסמיכה שחיטה. עוד הלכה שנראה אותה גם בהמשך ברמב״ם, שאחרי שהוא סומך, מיד שוחטים. אז בא לי הפסק מההשראה בבעל חי, אלא תשת כוחו, פן ישוב לאיתנו על ידי צד ערעור זר. כלומר, צריך להזדרז. עכשיו העברת עליו את הלא טוב, מיד תשחט. למה? כי אחרת עלול להתחיל עוד פעם איזה מחשבות לא טובות וכו'. אז העברת עליו את הלא טוב, כי אם, אומר האלשיך, לאחל מיד להכניע הכוח התמה ההוא על ידי השחיטה, ואותו הכוח הוא המתמרק ונאכל מאכול את אש על גבי המזבח. אז אומר האלשיך הקדוש, הסמיכה הזאת זה לא סתם. בסמיכה הזאת, כשהבעלים שם את ידיו על הקורבן, הוא מעביר אליו אל הבעל, אל הקורבן, את כל הלא טוב. ולכן מיד אחרי הסמיכה צריך לשחוט. אלא מה, שהרמב"ן כתב אחרת, תראו איתי יחד מקור ב', ויקרא ט' ז'. בשעיר המשתלח נאמר, ושמח אהרון את שתי ידיו, הכתיבו ידו. גם שם הכתיבו ידו. בכל אופן, ואת שתי ידיו, זה מתחבר יפה למה שהרמב"ן אמר, שזה צריך להיות על ידי ידו ולא על ידי שלוחו. אבל שמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. זה, כל זה ביום הכיפורים, כן? ונתן אותם על ראש השעיר, ושלח ביד איש עיתי המדברה, איש שמזומן לזה, לעניין הזה, מוכן לקחת את השעיר כדי לזרוק אותו לעזאזל. אבל שימו לב, התוודה עליו את כל עוונות בני ישראל, ונתן אותם על ראש השעיר. אז זה בדיוק מה שאומר לנו האלשיך, בכל סמיכת יד, לא רק בסעיר, ושמח את ידו פה גם אצלנו, ונרצה לו לחפר עליו, שכביכול הוא מעביר עליו את האבונות, את הלא טוב. אבל הרמב"ן אומר שמה, בויקרא ט"ז, ונתן אותם על ראש הסעיר, לא נאמר בפרו של אהרון, ולא בסעיר החטאת של שם, ולא בשום סמיכה שבקורבנות כלשון הזה. שום סמיכה בקורבנות, רק מפני שהקורבנות לרצון על אישי השם. והנה מרצים ומחפרים, אבל זה שאינו לשם, למי הוא הולך הרי? לסיטרה, כן? לסיטרה אחרא, הוא הולך להוא, כן? השעיר להזזל. אז זה שאינו לשם, והמקבלו אינו מחפר ולא מרצה. הסיטרה אחרא לא מחפר, הוא לא מרצה, אלא מה? אלא נושא עוונותם ועונה אמן בעל כורחו. אומר הרמב"ן, הרי רק בסעיר שמים עליו את העוונות ונותנים אותו לכוח ההוא, הלא טוב. שולחים אותו לעזאזל, אבל זה לא קורבן רגיל, רק הסעיר המשתלח, פעם בשנה יש לנו סיפור כזה. אז סעיר המשתלח נושא את עוונותם עליו לעזאזל, אבל כל קורבן אחר להפך, ונרצה לו לכפר עליו, אז הוא לא נושא עוונותם. אז לפי זה הרמב"ן לא מסכים למה שאומר האלשיך. כמובן האלשיך הוא יחסית באחרונים, הרמב"ן ראשון, אבל דברי האלשיך לא מסתדרים עם הרמב"ן. הרמב"ן אומר רק בסעיר המשתלח, הסמיכה הזאת פירושה שכל העוונות עוברות על הסעיר, ואם הסעיר הולכות אל הסיטרא אחרא והוא מקבל אותם, רוצה או לא רוצה, עונה אמן בעל כורחו. אבל קורבן רגיל שאתה סומך ידך עליו, מה פתאום? זה לא נושא עוונותם, זה עולה לרצות, זה מחפר, זה לא נושא את עוונותם. אז אם כך, לפי הרמב"ן, צריך להבין, אז אם כך, מה העניין בסמיכה? אז קצת צריכים להכיר טיפה, קצת נכיר את נושא הסמיכה, קצת טיפה להכיר את ההלכות. תראו איתי יחד מקור ג', אומר הרמב"ם בהלכות מעשה הקורבנות, פרק ג'. ליקצתי קצת הלכות מתוך הסעיפי ההלכות השונות שם בפרק ג', אומר הרמב"ן, אומר הרמב"ם, כל קורבנות בהמה שיקריב היחיד, בין חובה, בין נדבה, סומך עליהן כשהן חיים. כלומר, כל הקורבנות שיחיד מביא, הוא סומך עליהן את שתי ידיו, חוץ מן הבכור והמעשר והפסח. ואין השליח סומך שאין סמיכה אלא בבעלים. זה למדנו, נכון? שאי אפשר לשלוח שליח. אתה צריך, אתה, בעלי הקורבן, לסמוך בעצמך. אין סומכין אלא בעזרה. כלומר, זה חלק מהתהליך של ההקרבה. זה צריך להיות בתוך העזרה. ואם היה בעל הקורבן עומד בחוץ, לא בעזרה, והכניס ידו לפנים, ושמח, הכניס רק את הידיים, ושמח סמיכתו כשרה, והוא שיסמוך בכל כוחו, כלומר שישען על זה, שאם יזיזו את הבהמה הוא נופל. אם כל הכוח יישען על זה, אז למרות שהוא עומד בחוץ, כיוון שהוא נשען על הבהמה שעומדת בתוך העזרה, זה נחשב שהוא בתוך העזרה. ובמקום שסומכין, שוחטין. שימו לב, שחיטת הקורבן צריכה להיות באותו מקום שבו סומכים על הקורבן. ותכף לסמיכה, שחיטה. הוא סומך מיד, באותו מקום, ומיד אחרי שהוא סמך, שוחטים מיד. למה צריך לעשות את זה מיד? מה זה? אז כלומר, מחברים את הסמיכה לשחיטה. למה מחברים את הסמיכה לשחיטה? אז האלשיך אמר לנו, כיוון שהוא עכשיו העביר לקורבן את כל הדברים הלא טובים שהוא עשה, העביר לו את כל הרוח רעה שלו, אז צריך מיד לשחוט כדי להכניע את הכוח התמה, לפני שיתעורר מחדש, שהם יצילנו. אבל הרמב"ן לא אמר ככה. הרמב"ן אמר רק בסעיר שולחים את העוונות איתו, ופה לא, נרצה לו לחפר עליו. אז אם ככה לפי הרמב"ן, למה תכף לסמיכה שחיטה? מה העניין? ממשיך ואומר הרמב"ם, והסמיכה שירי מצווה היא. כלומר, זה לא המרכז של הכפרה, למרות שכתוב בפסוק ונרצה לו לחפר עליו. אז גם זה צריך להבין, אם זה לא מרכז הכפרה, אז למה התורה אומרת ונרצה לו לחפר עליו? ממשיך הרמב"ם מכל מקום ואומר שירי מצווה היא, ולפיכך אם לא שמח, כיפר, ואינה מעכבת. ואף על פי כן מעליל עליו כאילו לא כיפר. דבר מאוד מיוחד שהוא בעצם מקורו בסבכים ו' עמוד א' ועוד מקומות, הגמרא בסבכים ו' אומרת, מה, ונרצה לו לכפר עליו, וכי סמיכה מכפרת? זריקת אדם, היא מכפרת, שזורקים את אדם על המזבח, אז מתכפר האבון. אז מה אתה אומר לי ונרצה לו לכפר עליו על סמיכה על הקורבן? אז אומר הרמב״ם, והגמרא אומרת קודם כל, כיפר ולא כיפר. כלומר, זה מתכפר, אבל זה לא כמו שאמור להיות. לכתחילה, צורת הכפרה צריכה להיות עם סמיכה. כלומר, ניתן להסתדר בלי הסמיכה, אבל הסמיכה היא מרכזית בכפרה, אף על פי שהיא לכאורה שירי מצווה. לא תלו בה את הכפרה, תלו בזריקת אדם. אז מה יש בסמיכה אם ככה? מה עושה השמיכה שהיא חלק מהכפרה? אצל העל שיח אנחנו מאוד מבינים. הוא כאילו עושה פעולה שהוא מעביר את הלא טוב אל הבעל חי. גם אם הוא לא העביר פיזית, זה עובר ושוחטים, זה מחפר. אבל לפי הרמב"ן שאמר לנו שרק בסעיר המשתלח שמים תעוונות על הקורבן, אז אנחנו לא יודעים מה פשר השמיכה, ולמה סמוך לשמיכה שחיטה, ולמה אי אפשר על ידי שליח, ואנחנו גם לא מבינים מה תפקיד השמיכה הזאת בכפרה. כאילו, מה העניין בשמיכה? ממשיך הרמב״ם בהלכותיו ואומר, וצריך הסומך לסמוך בכל כוחו. מה זה בכל כוחו? הוא צריך להישען על הראש של הבהמה. להישען עם כל הכוח. למה? למה? ממשיך הרמב״ם ואומר, בשתי ידיו, על ראש הבהמה, שנאמר על ראש העולה, לא על הצוואר ולא על הצדדים. ולא יהיה דבר חוצץ בין ידיו ובין הבהמה. הלו, הגזמת לגמרי עכשיו. מה זה? שלא יהיה חציצה בין היד שלו לבהמה. נגיד, הוא רואה את הראש של הפרה, וואלה, לא, של הפר, לא מתאים לו. לא רוצה לשים את הידיים. אז הוא, מה שנקרא, הסטניס, לוקח כזה, איזה בד, ככה שם לו על הראש, וסומך. לא טוב. אתה צריך שלא יהיה חציצה בין הידיים של הסומך לראש של הפר. טוב, מה עכשיו? מה זה הדבר הזה? למה שלא יהיה חציצה? מה זה קשור? מה העניין? ממשיך הרמב״ם ואומר, וכיצד סומך, אם היה הקורבן קודש קודשים, מעמידו בצפון, כי שחיטת קודשי קודשים בצפון העזרה, ופניו למערב, והסומך עומד במזרח ופניו למערב, הוא מניח שתי ידיו בין שתי קרניו, הוא מתוודה. בואו נסביר. נגיד שאני עומד ומאחוריי המזבח, ולפניי נמצא האולם, כלומר הבית עצמו. אני עומד בין האולם ולמזבח, הפר עומד, צפון זה מימיני, פניי אל האולם, אז הצפון מצד ימין שלי. הפר עומד, כשמחילה מכבודכם, אחוריו לכיוון צפון, פניו, ראשו לכיוון דרום, ואז מסובבים לו את הראש לכיוון מערב. כלומר הוא עומד, הראש שלו, הפנים שלו ב-90 מעלות לשאר הגוף. כל מיני טעמים, יש מי שאומר שחששו מפני שהוא לא יציג גללים פתאום לכיוון המזבח, כל מיני דברים מסוג הזה, אבל איך שלא תהפכו את זה מבחינה רוחנית, אנחנו בעצם רואים שנותנים לאדם לסמוך על הפר בכל כוחו, אבל מזיזים את הגוף של הפרה, של הפר, ואתה נשען על הראש, נשען על הראש בלבד של הבהמה, כשפני פני הפר הזה ופניך, שניכם פניכם למערב, אל בית המקדש, כן? אל הבית. אל מקום השכינה. עכשיו, השאלה היא מה זה? מה פשר המעמד? נמשיך הלאה, ומתוודה. כשהוא סומך, הוא מתוודה. עכשיו, בואו נבין רק, שאם סומך בכל כוחו, אז כלומר, הוא שם שתי ידיו, הוא ממש נשען חזק על הפער, ואז הוא מתחיל להתוודות. תגיד, רגע, רגע, רגע. אתה יודע, וידוי זה דבר שצריך ריכוז. למה צריך לעשות אותו ככה? נשען על הפער בשתי ידיו, כל כוחו על הפער, ואז הוא מתוודה. מה יש? מה רצית? גם הוא פעם מערב, הסומך והפר שניהם פניהם למערב. כן? הלאה. אז מתוודה, כיצד מתוודה? אומר חטאתי, אביתי, פשעתי ועשיתי כך וכך וחזרתי בתשובה לפניך וזו כפרתי. זהו, זה מה שעושה. עכשיו אנחנו כרגע לא מבינים למה צריך סמיכה בשביל כל זה. אבל מסיים הרמב״ם בעוד אמירה. כל זה בתהליכי כפרה, נכון? אבל מה קורה אם מישהו הביא שלמים? שלמים, אתה יודע, שלמי שמחה, לא יודע, הביא משהו, לסמוח. הביא קורבן שלמים. אז הוא לא צריך להתוודות חדתי אביתי פשעתי, אז אומר הרמב״ם, ויראה לי שאינו מתוודה על השלמים, אבל אומר דברי שבח. זה מאוד עמוק האמירה הזאת, כפי שנראה בהמשך. כלומר, גם פה אומרים לו, תסמוך על הפר, תשען עליו בכל כוחך, ותגיד דברי שבח. תודה רבה ריבונו של עולם, כמה אני אוהב אותך. הקדוש ברוך הוא, איזה נפלא אתה, איך אתה עוזר לנו, איך אתה שומר על עם ישראל, כמה ברכות אתה מברך אותנו, איך מדינת ישראל כולה מבורכת, בזכותך אתה התברך וכו'. אתם מבינים? דברי שבח. עכשיו שימו לב, שימו לב טוב טוב. זה מסתדר עם האלשיך? זה לא מסתדר עם האלשיך. כי אם על קורבן שלמים גם סומכים, ואם אומרים עליו דברי שבח, אז לא מעבירים פה שום רוח רעה. אז אתה רבנו הקדוש האלשיך, אתה אמרת לנו שמה, שלכאורה מעבירים אליו את רוח התומה. אז מה תפקיד השמיכה בשלמים? הרי בשלמים לא מעבירים רוח תומה, אלא דברי שבח. אז בשביל מה צריך לסמוך לפי השיטה הזאת? אז ברור שיש כאן עוד איזושהי הבנה נוספת שצריך להבין אותה. מן הסתם האלשיך יתרץ כפי שיתרץ, אבל לפי, ברור שיש פה שיטה נוספת בהבנת השמיכה, שאם על פי הרמב"ן, וגם על פי הרמב"ם, כי גם לרמב"ם זה לא יסתדר, אם בקורבן שלמים סומכים ואומרים דברי שבח, אז לא שייך להגיד שהשמיכה היא מעבירת, חס ושלום איזה תומה, הרי אתה מתעסק עכשיו עם דברי שבח, הבאת השלמים, אין פה כפרה. טוב, אומר הכתב והקבלה, מקור ד', הוא בדורו של המלבים, למד בצעירותו אצל רבי עקיבא איגר, אומר הכתב והקבלה, לא אמר והניח ידו, או ושם ידו, רק ושמח. מה זה ושמח? צודק, הכתב והקבלה. למה צריך להגיד ושמח? תגיד, וישית ידו, וישם ידו, ויניח ידו, למה צריך ושמח? אומר רק ושמח שהוא לשון המשמש לחלושים ולנופלים שהם נשענים בכל כוחם על עוזריהם. ועל דרך משל סומך השם לכל הנופלים. למדנו מזה שהסמיכה על הקורבן היא בכוח הסומך. כלומר פה הכתב הקבלה אומר לשון סומך בא להגיד את ההלכה של בכל הכוח. אבל על הדרך הכתב הקבלה לימד אותנו עוד דבר. שבשמח ידו יש פה איזו הישענות כביכול. מה פשר ההישענות הזאת? מה אתה נשען על הקורבן עכשיו? אז אפשר להגיד, אתה נשען על הקורבן, כן. כי הקורבן הולך לחפר עליך. אז יש לך איזו הישענות על הקורבן. אז עכשיו מה? אנחנו עכשיו נתחיל להתכתב וכאלה, הרי שוחטים אותו עוד רגע. זה כבר נשמע כמו איזה קשר כזה עם הבהמה. מה הולך כאן? מה זה הדבר הזה? אז בואו נתחיל להתבונן בשורש הזה של הסמוך, סומך, נשמח וכו', וננסה קצת לשפוך אור על העניין. תראו איתי יחד, במקור ה', הגמרא במגילה ג' עמוד ב', אמר רבי יהושע בן לוי, קרח, הרי אנחנו יודעים בפורים, ערים המוקפות חומה, קוראות את המגילה בתתוו, מוקפות חומה ממות יהושע בן נון, קוראות בתתוו. אמר רבי יהושע בן לוי, קרח וכל הסמוך לו, וכל הנראה עמו, נידון כקרח. כל כפר או מה שסמוך לקרח, נידון כקרח. למה נידון כקרח? לא הבנתי, הוא מוקף חומה? לא מוקף חומה. אז למה שידונו אותה כקרח? הוא לא הקרח. למה אתה דן אותו כמו הקרח? כל מה שסמוך. למה כל מה שסמוך לקרח נידון כקרח? למה? אלא כאן אתה רואה שהסמיכה מחברת, מכלילה. כלומר, סמוך הוא לא רק סמוך. אם אתה סומך על הקרח ואתה כל כך מחובר לקרח, אז זה כאילו מכניס אותך לתוך הקרח. טוב, הלאה, אז מה? אז עכשיו הסמיכה מחברת בין הבעלים לבהמה, מה? עומד הגמרא בברכות, מבית עמוד א', דאמר רבי חייא בראשי, אמר רבי חייא בראשי, אמר רב, שלוש דחיפות הן, כלומר דברים שהם צריכים להיות צמודים זה לזה. תכף לשמיכה, שחיטה. תכף לגאולה, תפילה. תכף לנטילת ידיים, והכוונה היא לכאורה למים אחרונים, תכף לנטילת ידיים, ברכה. אמר רבי, אפנו נאמר, תכף לתלמידי חכמים, ברכה. שנאמר יברכני השם בגללך, או כמו שאמר לבן ליעקב, כן? יבאיתי מהמאחה שנאמר ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. אז אומר אביי, מוסיף אביי, הרבי חייא בראשי אמר שצריך לסמוך סמיכה לשחיטה, גאולה לתפילה, נטילת ידיים לברכה. אביי אמר, תכף לתלמידי חכמים, ברכה. אז לכאורה, מה זה התכף הזה? התכף הזה בא להגיד שיש קשר בין הדברים. אם תלמיד חכם בא, אז הוא מביא איתו ברכה. נטילת ידיים, מים אחרונים, אז עכשיו אתה צריך ישר במצב הזה שאתה נמצא שהתנקית מעלות טוב, ברכה, כן? או גאולה תפילה, בזה נעיין בהמשך, שיש קשר בין גאולה לתפילה. אז לפי זה, גם פה, הסמיכה הזאת אומרת שסמיכה מביאה את השחיטה. מה הקשר? איך סמיכה מביאה שחיטה? למה תכף לסמיכה שחיטה? מה יש בסמיכה שמביאה את השחיטה בעקבותיה? ברור, אבל ברור כאן שיש קשר. כמו סמוך לקרח, נידון כקרח, תכף לסמיכה שחיטה. יש קשר בין הדברים. זה לא סתם סמיכה שחיטה, יש קשר ביניהם. ובאמת ראינו גם בהלכות, שבמקום סמיכה שחיטה ותכף לסמיכה שחיטה, אתה צריך להבין. בויקרא ד', פה בפרשה שלנו, נאמר קורבן מיוחד, אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, כלומר הכהן טועה בהוראת הלכה, יחטא, אבל שימו לב, לאשמת העם, מה זה לאשמת העם? אפשר להגיד לאשמת העם שהוא יטעה את העם, אבל אומר רש"י, כשכהן גדול חוטא, אשמת העם הוא זה, למה? שהם תלויים בו לכפר עליהם ולהתפלל באדם ונעשה מקולקל, כלומר, כביכול, כשהכהן חוטא, אז זה אשמת העם, כי הרי הם תלויים בו, שהוא יכפר עליהם, ועכשיו הוא מקולקל, אז כל העם סובל. עכשיו שימו לב מה הולך פה. לכאורה עם ישראל סומך על הכהן, נכון? שיכפר עליהם. כשהכהן בבעיה, כל העם בבעיה, נכון? אבל גם אפשר להגיד אחרת, כלומר, כשהעם לא במצב, אז ממילא גם הכהן טועה. כשלעם ישראל לא מגיע שהכהן יורה לו את ההוראה הנכונה, אז ממילא הכהן טועה בהוראתו. אז מי סומך על מי? הכהן על העם או העם על הכהן? פה מתחילים לראות שיחסי סומך נסמך הם דו-כיווניים. הם לשני הכיוונים. לכאורה היית אומר, הסומך הוא החזק והנסמך נשען עליו. הכהן הוא החזק וכל העם נשען עליו. אבל פה מתברר אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם. זה בגלל העם, אז הכהן המשיח חוטא. כלומר, שאנחנו מבינים פה, זה אני זוכר שהיינו בחורים צעירים מאוד, ממש, 17 ככה, ישבנו אצל הרב אברהם שפיר הזצל, ראש ישיבת מרכז הרב, הרב השיא לישראל, והוא פעם אומר, הרבה פעמים אומר לנו כל מיני משפטים כאלה שמתחיל פתאום, בלי איזה הקדמה, אמרנו פעם, התשובות שהרב עונה תשובה, התשובות הן לפי המעשים של השואל. התשובות הן לפי המעשים של השואל. לכאורה אתה בא לשאול אותו, בסדר? אבל לא, מתפתח פה שיח שהוא בעצם מין זרימת חיים, ברכה, אור, בין השואל לנשאל, בין הסומך לנסמך. אתם מבינים? אז בעצם אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם. כלומר, כשאתה מדבר, אתה אומר, הרב הוא רב גדול ואנחנו לומדים ממנו וכולי, כן, אבל תדע לך שהרב תלוי בתלמידים גם. יש השפעה מהתלמידים על הרב. אם התלמידים שומעים, אז הרב מקבל תורה ומתברכת. אם התלמידים לא שומעים, או התלמידים לא יודע מה, לא מה שנקרא משדרים דברים לא טובים, אז זה משפיע גם על הרב. זה לא רק מי שאתה סומך ונסמך, יש פה איזה זרימה דו-כיוונית בין סומך לנסמך. הלאה, והדוגמה אולי הכי בולטת, אני חושב, זה בשמות י' ז', מקור ה', שתי שורות לפני הסוף, שלוש שורות לפני הסוף, שמות י' ז', והיה כאשר ירים משה ידו, וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו, וגבר המלאק. נו, אז מי פה מחזיק את המלחמה? משה רבנו מרים את הידיים, עם ישראל מנצח. וואו, משה רבנו, באמת משה רבנו, אין מה להגיד, כן? אבל לכאורה היית אומר, וואו, זהו, נגמר. אבל תראו את המשפט הבא. וידי משה כבדים. ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, והיא ידיו אמונה עד בוא השמש. אז לא הבנתי. הרי הידיים של משה למעלה הוא מציל את עם ישראל, נכון? גבר ישראל, מנצח את עמלק. והידיים האלה צריכים שאהרון וחור יחזיקו אותם. תמכו, הם תומכים. תומכים את זרועותיו, את ידיו של משה רבנו. אז אני לא מבין. אם הידיים האלה גורמות שישראל ינצחו, הן צריכות תמיכה. ידיים כאלה, ידי אמונה. ידיים שהשכינה הקדושה שורה עליהם. ידיים שכשהוא מרים את ידיו, עם ישראל מנצח. ידיים כאלה צריכות תמיכה? התשובה היא כן, כן, כן. מנהיג ובבואה של הדור. כהן, אם הוא חוטא, זה לאשמת העם. יש קשר ישיר בין הסומך לנסמך, בין התומך לנתמך. אפילו אם מדובר פה לכאורה, משה רבנו, מרים את ידיו, עם ישראל מנצח. אהרון וחור צריכים לתמוך את ידיו. לידי משה כבדים. יש פה זרימה מהציבור אל המנהיג, מהמנהיג אל הציבור, מהסומך לנסמך ומהנסמך לסומך. מהשואל הנשאל ומהנשאל השואל. יש פה זרימת חיים. והדברים האלה ממשיכים הלאה. תראו איתי יחד, גם במקור ו' במדבר כף ז', ויעש משה, כאשר ציווה השם אותו. פה מדובר על סמיכה מלשון סמיכת חכמים. כלומר שמשה רבנו סומך את יהושע בן נון. ויעש משה כאשר ציווה השם אותו, ויקח את יהושע, ויעמידהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו. עכשיו, ויסמוך את ידיו, לכאורה מה הוא עושה? הוא סומך על יהושע, נכון? אבל יהושע הרי מקבל עכשיו ממנו. אז הוא סומך עליו, או שהוא בעצם סומך אותו? אומר רשי, ויסמוך את ידיו בעין יפה יותר ויותר ממה שנצטווה. שהקדוש ברוך הוא אמר לו, וסמכת את ידך. והוא עשה בשתי ידיו. פה אנחנו רואים שסמיכה בשתי ידיים זה לתת יותר מאשר ביד אחת. ועשהו ככלי מלא וגדוש ומלאו חוכמתו בעין יופה. והחזקוני אומר, כמו סמיכת קורבן. להודיע כי מרצונו נתמנה. חזקוני ממשיך עם זה שאתה סומך, זה כאילו בא לבטא את הרצון שלך. אבל שימו לב מה רשי אמר פה. רשי אמר שבסמיכה הזאת, משה רבנו מזרים ליהושע בן נון חוכמה. ועשהו ככלי מלא וגדוש ומלאו חוכמתו בעין יפה. עכשיו מה אנחנו אומרים? משה רבנו סומך ידיו על יהושע, ובעצם מזרים לו את חוכמתו, ומה קורה אז? לכאורה משה נתן ליהושע, אבל תראו הלאה, בדברים למד א', מקור ו', שורה רביעית, דברים למד א', כי ידעתי, אומר משה רבנו לבני ישראל, כי ידעתי אחרי מותי, כי אשחית השחיתות, אני יודע שתשחיתו, אומר רש"י, והרי כל ימי יהושע לא השחיתו, אחרי כל ימי יהושע לא השחיתו, אז אם לא השחיתו, אז מה אומר ידעתי אחרי מותי כי אשחית השחיתון? מכאן שתלמידו של אדם חביב עליו כגופו, שכל זמן שיהושע חי, נראה למשה כאילו הוא חי. עכשיו תגידו לי משהו, אחרי מותו של משה רבנו, יהושע ממשיך ומשה מחשיב את זה כאילו הוא ממשיך לחיות. עכשיו תגידו, מי צריך את מי אחרי שמשה רבנו נפטר? כביכול, מי תלוי במי? כביכול משה רבנו תלוי ביהושע. הרב, אמנם התלמידים נסמכים עליו, המנהיג, אמנם עמך ישראל נשענים עליו, אבל יש בחינה גם בכיוון ההפוך, שהמנהיג תלוי בעם. אם הכהן המשיח יחטא, לאשמת העם. יש בחינה שמשה רבנו סומך ומזרים חוכמה, ממלא את יהושע בן נון בכל החוכמה שרק יכולה להיות, ויש בחינה שיהושע בן נון ממשיך דרכו של משה רבנו, וכביכול משה רבנו תלוי כביכול ביהושע בן נון שימשיך את הדרך. זה סומך ונשמח. אז אם אנחנו חוזרים לעניין שלנו, אז הפירוש יכול להיות מאוד פשוט. עכשיו שימו לב עכשיו טוב, למעשה הבעלים צריך לעמוד ולסמוך בכל כוחו על הקורבן. למה בכל כוחו? ובשתי ידיו. כי הוא כביכול מעביר עכשיו אל הקורבן משהו ממנו אל הקורבן. משהו מהבעלים עובר אל הקורבן. עכשיו, כדי שהאדם, הבעלים, לא יתחברו עם הגוף הבהמי יותר מדי, אז שמים את הגוף של הבהמה בצד, סובבים לה את הראש, הוא יבוא רק לראש של הבהמה. לא מעבר, כן? שלא יהיה נזק פה בחיבור הזה. עכשיו, כשהוא סומך בשתי ידיו, ככה, כל גופו נשען על הבהמה, על הראש של הבהמה בלבד, הוא בעצם מעביר משהו כביכול ממנו אל הבהמה. ועכשיו, כשהוא סמך דווקא הוא, לא על ידי שליח, כי הוא צריך להעביר את הרוח שלו, זה לא סתם שליחות של ביצוע פעולה, זה להעביר משהו מעצמי שלו אל הבהמה הזאת. אז הוא עכשיו סומך ידיו על ראש הפר הזה, ונשען עליו בכל כוחו, ולא על ידי שליח, ומעביר משהו ממנו. ואז ממילא, עכשיו כשהוא העביר משהו ממנו אל הפרה הזאת, אל הפר הזה, עכשיו בעצם מה קורה? מיד תשחט. למה? כי למה שתשחט בלי סמיכה? מה, הפר הזה עשה עבירות? אתה עשית עבירות, לא הוא עשה עבירות. עכשיו, ברור שגם בלי שתסמוך, השחיטה וזריקת הדם היא המחפרת. אבל לפי האמת, בצד הרעיוני, שמקבל אחיזה גם הלכתית במעשה, אמנם זה לא מרכז הכפרה, אבל זה כן, הפסוק אומר, ונרצה לו לחפר עליו על הסמיכה, ולא דווקא על הסמיכה, למרות שבזריקת הדם היא הכפרה. למה? כי הוא אומר לך, בסמיכה בא לידי ביטוי כל הרעיון של הקורבן. כי כל הרעיון של הקורבן זה שעכשיו כביכול שוחטים את החותך כביכול, אז לא שוחטים, הקדוש ברוך הוא מרחם, אז אתה כאילו מעביר משהו ממך אל הבהמה הזאת שעולה לקורבן בשמך, והיא בעצם עכשיו כשהיא עולה לקורבן משהו ממך נמצא שם. עכשיו כשאתה העברת משהו ממך לקורבן על ידי שתי ידיים ועל ידי הסמיכה בכל הכוח ועל ידי זה שאתה לא, אין דבר חוצץ בין הידיים שלך לבהמה, וזה צריך להיות על הראש, הסברנו גם למה, ועל ידי הווידוי. אז בעצם העברת עכשיו משהו ממך אל הקורבן, מיד תשחט, כי עכשיו יש הצדקה לשחיטה, כי שוחטים את הפר הזה עם המשהו ממך שנמצא בו. וזה מחפר עליך. ולכן בעצם נאמר על ושמח את ידו ונרצה לו לכפר עליו. כשמגיעים לשלמים, כשמגיעים לקורבן שלמים, למה צריך שמיכה? הרי אין פה כפרה. אומר כן, אבל הוא אומר עליו דברי שבח. מה פירוש? הוא סומך הוא בעצמו ולא על ידי שליח, סומך בכל כוחו ובשתי ידיו ורק על ראש הפער, ותכף לשמיכה שחיטה. למה? כי כשהוא נשען בכל כוחו ואומר את דברי השבח, מה אומר לקדוש ברוך הוא? אני כל כך אוהב אותך, אני נותן את כולי אליך. הייתי מוכן עכשיו לעלות חס ושלום וכולי, כן? אבל אתה ציווית עלינו שאסור קורבן אדם כמובן, זה לא מוסרי וכן הלאה. אז אני מעביר את משהו ממני אל הפר הזה שעולה במקומי, שנאריך ימים ושנים כולנו. אתם מבינים? אז גם בצד ההודעה של השבח זה שייך. אם מדובר על רוח תומה, אז זה לא שייך, כי אין פה, זה דברי שבח, שלמים, זה לא כפרה. אבל אם מדובר פה על מה שנקרא, אני נותן את עצמי אליך התברך, זה שייך גם בשלמים. אני מעביר משהו ממני לבהמה, וממילא מיד תשחט, כי עכשיו שהעברתי אליה משהו, זה הרי לא נשאר אצלה. נתתי עכשיו משהו, אז מיד עכשיו תשחט, מיד עכשיו יש הצדקה, וזה המשך של השמיכה. כלומר, שהשמיכה היא ממש מבטא באופן הכי מרכזי, יותר אפילו מזריקת אדם, מבטא את הרעיון של הקשר שבין הקורבן שמוקרב לבין הבעלים שמקריב. ולכן השמיכה מקבלת פסוק שאומר ושמח את ידו, ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו, ונרצה לו לכפר עליו, אבל הכפרה היא בדם. אבל נכון, אבל הפעולה הזאת היא מבטא את כל הרעיון של התשובה והעברת והשחיטה של הפר כפרה עליך במקומך. אז בשמיכה אתה כאילו אומר, משהו ממני עובר אל הפר ואת זה שוחטים. וזה בעצם הרעיון היפה הזה, שבעצם הקשר בין הסומך לנסמך, כן, יש קשר בין הבעלים לבין הקורבן שלו. והקשר הזה מתבטא ובא לידי ביטוי על ידי פעולת השמיכה. על הדרך, אבל ראינו כאן, שבעצם קשר בין סומך לנסמך, הוא גם בבני אדם, להבדיל, כן? בבני אדם, לא קורבנות, בין הכהן המשיח לבין, אם הכהן המשיח יחטא, לאשמת העם. למדנו גם שיש גם קשר בין משה רבנו, שהוא רוצה להציל את הדור, הוא צריך תלמידים שיסמכו את ידיו. אי אפשר להשאיר מנהיג שילך לבד. מנהיג הוא ראש חץ. צריך להיות חץ שלם מאחוריו, כולו חוד ויצא חוצץ כולו, מאוחד כולו. הוא לא יכול לרוץ לבד, תשאירו אותה לבד שירוץ שיפתור את הבעיות. תודיע לנו כשפתרת את הבעיות. אין כזה דבר. זה ראש חץ. אפילו משה רבנו, מי הוא צריך? וידי משה כבידים, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, והיא ידיו אמונת בו השמש. ואותו דבר משה, מצד אחד הוא סומך את יהושע, מצד שני יהושע הוא הממשיך שלו. הוא צריך אותו. אומר הרב קוק בקור זין, קובץ א' פסקה שין זין. יש צדיק כזה, שצריך דווקא שיהיו לו תלמידים צדיקים גדולים מאוד, גאוני עולם וגדולי מעלה, ורק אז יוציא אל הפועל את הכמוס בתוכו. שימו לב, הוא אומר יש צדיק הזה שכדי שתורה שלו תצא, הוא צריך תלמידים שמסוגלים להגיע למקומות מאוד גבוהים, כי אחרת הוא לא יוכל להוציא את כל הגדלות שנמצאת בתוכו. ממשיך הרב ואומר, וזה כנראה שהוא מדבר על עצמו פה, כן? וכל זמן שהמקבלים ממנו הם קטנים, הטוב שלו הוא גנוז בגבי, כאילו בתוכו, ואינו ניכר אפילו לעצמו. אפילו הוא עצמו לא פוגש את עצמו. הוא צריך תלמידים בשביל להוציא מתוכו את האור שלו. אם אין תלמידים, האור הזה לא יצא. אתם מבינים מה רמת הקשר? מה רמת החיבור שבין הרב לתלמידים? הרב, התורה שלו בכלל לא יוצאת לפועל אם אין תלמידים. יש צדיק שיש לו תורה מאוד גדולה, הוא אפילו לא מכיר אותה, עד שלא יופיע מולו גדולים כאלה, שיבקשו את הגדלות, ואז פתאום הגדלות יצא ממנו, והוא עצמו פתאום יעמוד ויתפלא, וואו, איזה אורות יוצאים ממני. אתם מבינים את רמת הקשר? הלאה, אומר הרב קוק בקובץ ה' פסקה ר' ח' זין, שורה שלישית. אני רק רוצה להגיד לכם, כמה תלמידים צריכים לשים לב, זה גם נכון בישיבות, בכל מקום, בתי ספר, כמה תלמידים צריכים לשים לב שיש להם השפעה על המורה, יש להם השפעה על הרב, יש להם השפעה על המנהיג, כמה עם ישראל צריך לשים לב במנהיגים שלו, כן? אבל אל תגיד לי, מה קורה בעולם הפוליטי, באמת? תגיד, כל שני וחמישי מישהו פה נתפס ועומד לדין? מה הולך פה? אם אלה המנהיגים, סימן שזה מה שהדור רוצה. שומעים מה אני אומר? אל תגידו לי, איך יכול להיות? מה, אתם עושים צחוק מעצמכם? אם אלה המנהיגים, מי בחר אותם? מנהיג הוא פני הדור. אם הדור רוצה קומבינות, ורוצה שהמנהיגים יהיו זמינים לו, כשהוא צריך אותם לקומבינות שלו, אז הוא ישלח אנשים של קומבינות. אל תגידו לי, מה זה המנהיגות הזאת? דור שרוצה קומבינות, יהיה לו מנהיגים שהם ענקיים בקומבינות. נקודה. זה הכל. לא לברוח מאחריות. אם הכהן המשיח יחטא, לאשמת העם. זה הכל. אומר לנו הרב קוק, קובץ ה' פסקה רשחית. מתאר לנו מצב מאוד מיוחד. לפעמים אדם משפיע לאחרים. מקור זין, שורה שלישית. לפעמים אדם משפיע לאחרים, והאחרים, אף על פי שהם קטנים ממנו, יכולים להיות בערכם יותר מזוקקים. כלומר, מה פירוש? הוא אומר, תראה, היהודי הזה יהודי ענק עולם. השגות, מה שאתה לא רוצה. אבל מרוב שהוא נלחם את המלחמות של עם ישראל, כואב את כאבם, אז יש לו גם הרבה מרירות, לא מרירות של חס ושלום של התלונות, אלא מרירות של תיקון חצות, כן? של כאב על החורבן, של כאב על המצב של עם ישראל. ולעומת זאת, התלמידים שלו יכול להיות שהם בגודל שלהם אמנם, בכלל לא מתקרבים לגודל שלו, אבל בגודל שלהם הם יותר מזוקקים, יותר רגועים, יותר שלווים וכו'. עכשיו, והם מקבלים את האור המתוק. הוא מלמד אותם, הם מקבלים את האור המתוק, שאצלו הוא מעורב בכדרות ומרירות, אבל הם מקבלים את זה בצורה של טוהר יותר ממה שהוא מצויר אצלו. לא יותר גדול, כי הוא גדול מהם, אבל בצורה יותר נקייה מכדרות. למה? כי אולי הם פחות רואים את הבעיות של עם ישראל, פחות מבינים מה קורה מסביב. הרב קוק כותב שאליהו הנביא היה שייך לעולם העשייה. וכיוון שהוא היה בקי בחדרי חדרים של העולם המעשי, אז הוא ידע לראות היטב היטב את כל הבעיות שיש לעם ישראל, וזה באיזשהו מקום גם עשה אותו קפדן, כן? אז זה לדוגמה אליהו הנביא, מי יכול על אליהו הנביא? אבל יכול להיות שהיו יהודים בדור של אליהו, שלא היו נביאים ולא גדולים, לא מתקרבים לקצה ציפורן הקטנה ברגל שלו, כן? אבל היו יותר רגועים, יותר שלווים, דווקא בגלל שהם קטנים ממנו. אז אומר הרב, הרב הזה מלמד את התלמידים, התלמידים מקבלים את זה באיזשהו מקום, בצורה קצת יותר מתוקה ממנו, בגלל שהוא מלא בכל הכדרות הזאת. ואז ממשיך הרב ואומר, ומזיו המקבלים, שימו לב עכשיו, מזיו המקבלים חוזר תוכן מאיר ומתוקן, ומיישר גם כן את הקמומיות החיצונית שבלב המשפיע או בבשרו, והרי הוא בא ללמד ונמצא למד. כאילו מהתלמידים חוזר אור לרב, והם מחזירים לו את התורה שלו. הם מחזירים לו את התורה שהם למדו ממנו, ועוזרים לו לתקן את עצמו, למרות שהם קטנים ממנו, וכל התורה שהם קיבלו זה ממנו, אבל הם מחזירים לו אותה, שבצורה כזאת שנקייה מאותה כדרות שנדבקה אצלו מרוב צער על הדור וכו' וכו', והם עוזרים לו לנקות את עצמו. ודומה להם השוטה מפיו של היונק את ריבוי החלב שמצא משדיה, ותואמת בהם טעם מתוק ומתוקן שנשתנה לשבח בפי היונק על ידי התחברותו עם האוויר החופשי ועם מתק הפה הטהור של היונק, שהוא הבל שאין בו חטא. כן, הוא אומר כמו חוויה כזאת שאמא שמניקה את הילד וכביכול נשאר קצת חלב, אז לא יודע, המשל קצת, לא יודע, אני לא הייתי עושה את זה, אבל לוקחת קצת מהחלב על הפה של התינוק כביכול, אז הוא אומר, זה כאילו זה בא ממנה, אבל הפה של התינוק ממתיק את החלב שבא ממנה. זה המשל שהרב נותן. ובזאת, בזאת ההבנה, התמלא האדם תמיד ענווה, גם לעומת כל תלמידיו ומקבלי השפעתו היותר נשפלים לפניו. אתם שומעים? הרב צריך תמיד תמיד להתמלא ענווה לגבי התלמידים שלו ומקבלי ההשפעה ממנו, גם אלה שאפילו לא מתקרבים בכלל, אתה יודע, לא מהגאונים שלו אפילו, להתמלא בענווה כלפי התלמידים. למה? כי הרב צריך את התלמידים. תדעו לכם, תדעו לכם שתלמידים, רחמנא ליצלן, עלולים לפעמים בטעות ובשגגה להזיק לרב. פה צריכה להיות זהירות גדולה. זה מערכת יחסים מאוד עמוקה. יש פה זרימה דו-כיוונית מהרב לתלמידים ומהתלמידים לרב. זה שני צדדים, זה הלוך חזור, סומך ונשמח. ממשיך פה הרב ומסיים ואומר, הוא בעצמו גם כן יתרומם ויתקדש. גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו. אתם יודעים ש... נגיד אולי ככה בהערה אישית, קטנה ככה, אבל בשביל הלימוד, שאני הרי הסגנון שלי מאוד משתדל, כן, קטונתי, משתדל להיות מאוד עממי, מאוד מאוד משתדל. וככה פעם אמרתי לרב מרדכי עטיה, השליט המקובל, אמרתי לו, תשמע, אולי אני עושה טעות. לא, אני לא בא ככה חליפות, עניינים, אני ככה עם החבר'ה. אבל אני אולי צריך, אתה יודע, אולי זה פוגע ביכולת של התלמידים להבין, כי כשהם עומדים מולי, ואני מתנהג בפשטות, אז אולי פחות מבינים, כי פחות מתבטלים ופחות מקשיבים. אולי צריך לנהוג הנהגה יותר מכובדת. הרב עטיה הסתכל עליי ממרום גדלותו בתורה, ממרום ענקיותו בתורת הקבלה, ואומר לי, לא, אני חושב שאתה הדרך שאתה הולך בה, היא הדרך הנכונה. עדיף ככה. אומר לי, הבאתי פעם בישיבה פה מישהו כזה מכובד. זה לא עבד. זה בניין, תבנה אותו מהפשטות. הוא ייבנה, אל תדאג, הוא ייבנה. האמת היא שאני גם נזכר על הגמרא שאומרת שהחכמים בבבל, שהיו פחות חכמים מחכמי ארץ ישראל, הם היו מתלבשים מאוד יפה. כי הם צריכים בגדים בשביל להשלים. לעומת זאת, חכמי ארץ ישראל, טוב, קטונתי, הלוואי שאני אזכה, לא היו צריכים בגדים יפים, היו הולכים ככה, בפשטות. כן? וזאת הנהגה, רבותיי, שהרב קוק מסביר לנו פה אותה, קצת יותר בעומק. כאילו, הרב עטיה לימד אותה מכל חוכמת החיים, מכל העמקות של תורה, מהענבה, אבל יש פה ברב איזה תוספת. הרב אומר, תקשיב, בוא תבין שזה לא אתה יושב על הרי על, על האולימפוס למעלה, והתלמידים אי שם למטה. למרות שמבחינת ידיעות זה נראה ככה, זה לחלוטין לא ככה. אתה מקבל השפעה חוזרת מהתלמידים אליך. מתלמידה יותר מכולם. האור חוזר אליך מהם, לא רק סתם חוזר, אלא חוזר ומתקן אותך. וכשהוא חוזר מהם, הוא חוזר עם איזה מתיקות, עם איזה תמימות, עם איזה תואר, שיכול להיות שיש אצלם אפילו יותר מאשר אצלך. אז לכן מסיים הרב ואומר, גדלו להשם איתי, ונרוממה שמו יחדיו, בואו ביחד, נעשה ביחד, בפשטות. כי בעצם... אחד מלמד, השני לומד, והאמת היא שזה גם הפוך. הלומד הוא גם מלמד את המלמד. זה בעצם זרימה דו צדדית. טוב, אנחנו ננסה לסיים במקום מאוד מתוק שמתייחס לסמיכת גאולה לתפילה. תראו איתי יחד במקור ח' קובץ ז' פסקה קוף א'. אומר הרב קוק, והננו חבושים בתוך הצורה, מוגבלים בתיאוריה. מה פירוש? כולנו נמצאים בתוך עולם של גבולות, וכל התפיסה שלנו היא תפיסה הגדרתית גבולית. תיאוריה, זה לשון תיאור, גבול, כן? נהנים מאורה העליונה על ידי התיקון. מה זה תיקון? המסתיר של לבושיה. כלומר, איך אפשר ליהנות מהאורה העליונה, בלתי נתפסת? יש תיקון, מה זה תיקון? צמצום שמאפשר לנו מלביש את החוכמה העליונה, ומאפשר לנו לפגוש אותה בצורה מצומצמת יותר. ונפשנו כוספת, אבל תמיד אנחנו כוספים למה? לעליונות מוחלטה, לגאולה גמורה, לשחרור מכל מצרים. אנחנו כל הזמן רוצים, אבל, את האור שמעל הצמצום שאנחנו פוגשים. כן? לשאיפת תפילה רוממה, מתנשאה לכל הראש, המברכת את הכל ממקור חיי כל. אז תמיד אנחנו רוצים שהתפילה שלנו, שהיא נמצאת בתוך המיצרים, רפאנו השם ונרפא, ותן תל ומטר לברכה, תקע בשופע הגדול לחירותנו, השיב השופטנו כבראשונה, על הצדיקים ועל החסידים ועל שירת המחה בית ישראל, וכולי, תשקום בתוך ירושלים עירך, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, וצמח דוד עבדך, ואנחנו מצאים בתוך מיצרי המציאות. אבל יש גאולה, מה זה גאולה? לשחרר את התפילה ממיצריה, ולרומם אותה למקום שמעל הגבוליות של העולם הזה. אז אומר לנו הרב, והננו חותמים בגאולה, כדרך פתיחתנו המסמיכה תפילה לגאולה. תראו כמה זה יפה. הרי אנחנו סומכים גאולה לתפילה, נכון? כלומר, אם אתה רוצה גאולה, את האור הגדול, צריך תפילה, מיצרית, שיורדת לפרטים, נכון? אבל שימו לב, בסוף 18, מה אנחנו אומרים? יהיו לרצון עם רייפי, והגיון לבי לפניך השם, צורי וגואלי, סומכים תפילה לגאולה. שמים לב? מה רואים פה בין גאולה לתפילה? עוד פעם, יחסי סומך נשמח. הגאולה צריכה תפילה. כי בלי תפילה, בלי מיצרי הגבול, בלי העבודה בתוך המצרים הפרטניים של המציאות, אי אפשר לדכן עולם. אי אפשר. מצד שני, התיקון הפרטני שבעולם המצוות הפרטני והעבודה הפרטנית של תיקון עולם, תמיד יש שאיפה לגאולה, לאור הגדול, לאור האינסוף, שמתעלם מעל כל גבול. נכון? אז זה מתחיל עם גאולה, סומך גאולה לתפילה, וסומך תפילה לגאולה בסוף 18. השם צורי וגואלי. כי יש זה דו-כיווני, כביכול האינסוף, זקוק כביכול, כביכול, כך ברא את עולמו, שהוא זקוק למצוות הגבוליות שלנו, והמצוות הגבוליות שלנו זקוקות לאור האינסוף. זה גאולה, זה תפילה. ממשיך פה הרב, בוא נראה את הדברים בפנים. והגאולה היא גאולת התפילה ממיצריה, משאיפותיה המוגבלות, אל המרחבים האינסופיים, מן המצר קראתיה. מתוך העבודה המיצרית, המצוותית, הצרה, אני קראתיה. ענני במרחב יה, השם צורי וגואלי. סיום של 18, כן? כלומר, בסופו של דבר, הוא גאולה שאין עם התפילה. אם בן אדם רק ייקח את הרעיונות של האינסוף, בלי ההכנסה של הדברים למיצרים של המציאות, גאולה שאין עם התפילה הרי שורפת ביקודיה, ומהרסת את כל הצורות בחום לבת אישה, אוכלת הכל ביקוד אורותיה. כלומר, אתה לא יכול לבוא רק עם אור אינסוף. הגאולה צריכה תפילה. צריך להכניס את הדברים לתוך המציאות הגבולית. אתה לא יכול לבוא רק עם רעיונות. אתה צריך להגיע למעשים פרטניים. כן? וממשיך הרב ואומר, והשמיכה היא שמיכת גאולה לתפילה. עכשיו, וביטחון גאולת התפילה היא מקור שמחת המצוות. למה אנחנו צריכים במצוות? כי אנחנו בטוחים שבסופו של דבר הגאולה של אור האינסוף תגאל את התפילה המיצרית ממיצריה ותרומם את כל העבודה הצרה, הקטנה, הגדרתית, שיורדת למציאות הפרטנית, הקטנה של העולם הזה, אל מקום שהוא בעצם האינסוף ברוך הוא. עבודת השם מרוב כל. עכשיו, יום אחד, עכשיו מביא את הגמרא שמספרת, יום אחד סמיך גאולה לתפילה, ולא פסק, זה שם הרבי אלה אומר לאולה, כשאתה הולך לשם, כן, תגיד לה, תברך את ברונה אחי ליד כל החבורה. למה? כי יום אחד, סמיך גאולה לתפילה, אותו רב ברונה, סמך גאולה לתפילה, ולא פסק חוכה מפרומה כל יומה, כל היום היה שמח. זאת היא התגלות נשמתו של אדם גדול השמח במצוות, שראוי לשאול בשלומו במעמד כל החבורה, רב ברונה. אז בעצם מה אומר לנו פה הרב? שלמעשה, האינסוף זקוק לעבודה פרטנית, מצוותית, צרה. והמיצר של המצוות הצרות, זקוקות לגאולה של המרחבים, והמרחבים האינסופיים והמציאות הצרה ההגדרתית של פעולות המצוות מחוברות אלה עם אלה, ויש זרימה ביניהם. וכך גם אנו צריכים לדעת שבכל עבודתנו כביכול אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא, אבל באיזשהו מקום כביכול הקדוש ברוך הוא סומך עלינו. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נפעל, שאנחנו נעשה, ועל ידי ושמח את ידו ונרצה לו לכפר עליו. אנחנו צריכים לסמוך, הוא סומך עלינו, מכניס מאורו בתוכנו, ואנחנו כביכול מרצים אותו יתברך, מחפרים את העולם, מנקים את העולם, מורידים את אור השם למציאות. יש פה זרימה דו-כיוונית בין תפילה לגאולה, בין המיצרים של המציאות למרחבי האינסוף. מושכים אור אינסוף למיצרים, ואת המיצרים מעלים לאינסוף, וכביכול, הקדוש ברוך הוא כביכול צריך אותנו. וזה מה שאומר לנו הפסוק, תנו עוז לאלוהים. על ישראל גאווה טוב ועוזו בשחקים. אנחנו נותנים עוז לאלוהים? אומר הארי הקדוש, יש פה סוד גדול, שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו כך, שהוא נתן לנו, כביכול הוא סומך עלינו, שאנחנו כאילו כביכול נגאל אותו, אני והוא הושיענה. וכאן אנחנו רואים גם את הקשר לא רק בין האדם לקורבן שלו, או בין הכהן לעם, או בין הרב לתלמידים, או בין המנהיג למונהגים, או בין גאולה לתפילה, או בין התהילה לברכה, אלא רק גם רואים את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כביכול הקדוש ברוך הוא צריך אותנו, אנחנו צריכים לפעול לגאולתנו. חזקו ואמצו.